ברוכים הבאים לפודקאסט אסטרטגיה עסקית איתי אמיר ארדוף, הפודקאסט שנועד להפוך אותך לבעל עסק טוב יותר עם ראייה רחבה יותר. ברוכים הבאים לפודקאסט האסטרטגיה, אנחנו בעונה שלישית, עונת ההתמודדויות, והפרק שלנו הוא הפרק האחרון בעונה הזאת, פרק 10, לפני שאנחנו מתחילים עונה חדשה, והנושא הוא התמודדות עם שחיקה. היום יש לי אורחת נפלאה, לקוחה יקרה שלי, הכרתי אותה כבר לפני הרבה שנים, מאז אנחנו בקשר, איילת רוזנפלד. איילת היא המנכ"לית והבעלים של משפחה בריאה ושל אישה יפה. היא מחברת הספר מתחילים לאכול נכון. איילת היא מומחית בתזונה טבעית, יש לה תואר שלישי PhD בכימיה אורגנית, מטעם האוניברסיטה העברית, היא נטורופתית, היא מובילה נשים לחיים מלאי אנרגיה וחיים בריאים. היום איילת עובדת בעיקר עם נשים, היא נותנת להם כלים והשראה לטפל בעצמן, לחזק את עצמן פיזית, מנטלית, רגשית ורוחנית, ולהתמלא באנרגיה כדי שיוכלו ללכת אחרי הלב שלהן ולהגשים את עצמן. הרבה מאזינים של הפודקאסט הזה הם יזמים עם מטרות גדולות, והרבה פעמים אנחנו כיזמים נותנים את הכל בשביל להשיג את המטרה הגדולה, ולא שמים לב למה שקורה בדרך, עד שמתחילים לחוות מה שנקרא שחיקה. פתאום האנרגיה יורדת, ההנאה יורדת, ואנחנו חווים מדרדרות כזאת עד כדי שהמצב משפיע לא רק על העסק, אלא על החיים בכלל. והיום אנחנו נשוחח עם איילת, אני אשוחח עם איילת, אנחנו נדבר על התופעה הזאת של השחיקה, וכמובן מה הדברים שהכי חשובים לעשות. אז קדימה, אנחנו מתחילים, שתהיה האזנה נעימה ומועילה. אני אגיד שוב, בוקר טוב. פרק מאוד מאוד חשוב יש לנו היום, וזה על התמודדות עם שחיקה בעסק, וזה פרק שמסכם את העונה השלישית של השידורים בנושא של התמודדות, וכבר התמודדנו עם המון המון דברים, עשיתי לי מין רשימה כזאת, של נושא התמודדות שנגעתי בהם, שזה התמודדות באופן כללי, והתמודדות עם זמן, והתמודדות עם להיות לבד בעסק, ועם הצפת המידע, והתמודדות עם מחירי השוק, ועם ביקורת, ועם חשיפה, ועם הצלת סמכויות, ועם חוסר רווחיות בעסק, זה היה בפרק הקודם, והיום אנחנו מדברים על התמודדות עם שחיקה, אז אני חושב שכיסינו הרבה הרבה נושאי התמודדות, והיום מצטרפת אליי איילת רוזנפלד, שאנחנו מכירים כבר הרבה שנים, בהתחלה כלקוחה שלי, ואיילת היא באמת בן אדם יוצא דופן מיוחד, ואני ממש ראיתי אותה עושה דברים מדהימים עוד בתחילת הדרך, ועם יכולת מיקוד והתמדה ועומק, ובאמת זה תענוג לארח את איילת היום, ובתוך כל הדברים שהיא עשתה, גם היינו בקשר במהלך השנים, והיא שיתפה אותי גם בדברים שעוברים עליה, ולקראת השיחה הזאת בעצם אנחנו שוחחנו, ואני מאמין שהילד התמודדה ומתמודדת בהצלחה עם הנושא הזה של שחיקה בעסק, ויש לה המון המון מה לשתף. אז קודם כל, אני רוצה, הנה, אני אצרף את הילד, נראה ש... מצטרפת, הנה איילת מצטרפת לשידור, בוקר טוב, היי איילת.
בוקר טוב, היי אמיר, תודה.
בשמחה, כיף שאת פה, ואנחנו מיד ניכנס ככה לאהוב העניין, והנושא שלנו הוא באמת התמודדות עם שחיקה בעסק, ואולי בתור הקדמה ככה, תני לנו קצת היסטוריה, לא סיפרתי הרבה על העסקים שעשית בכלל, אם זה משפחה בריאה, אם זה דברים אחרים, אבל ככה, זה מאוד מאוד מעניין לשמוע את הסיפור עצמו, ככה, בקצרה, ואז נגיע באמת לנושא עצמו.
אוקיי, אז כשאני הכרתי אותך, זה היה לפני 11 שנה, ב-2009, הצטרפתי, אז בדיוק סיימתי, הייתי לקראת סיום לימודי הנטורופתיה שלי, אני גם כימאית אורגנית במקצוע שלי, אבל באיזשהו שלב גם הוספתי לנטורופתיה שהיה התשוקה שלי, וסיימתי את הלימודים, וידעתי שאני רוצה להתחיל לעזור לאנשים לטפל בבעיות בריאות דרך תזונה ואורח חיים בריא, והגעתי אליך, והתחלתי איתך דרך הליווי שלך, ממש, ממש התחלתי את העסק עם הליווי, ופתחתי את כל התחום הזה לקהל הרחב, וההתחלה שלי הייתה ממש דרך קליניקה שפתחתי, שלפני שהתחלתי את כל השיווק, הייתה הגיעו משפחה וחברים, ולאט לאט באמת התחלתי לצמוח ולגדול ולהפיץ את המסר שלי לעולם, וליצור תפוצה שצמחה וגדלה מאוד מאוד מאוד. הגעתי באמת לאלפי אנשים ברחבי העולם, שעזרתי להם לעשות שינוי ולטפל בבעיות בריאות דרך תזונה. זה עסק נקרא משפחה בריאה, עד היום הוא עדיין פעיל. ואז באמת יצרתי כמוצרים וכנסים, ועמדתי על במות מול מאות אנשים, ובאמת התחלתי, כשהתחלתי לפני 11 שנה, אז הייתי בין היחידים, אני חושבת שהראשונה בארץ שבתחום שלי, שעושה ופועלת דרך האמצעים שפעלתי, שידורים חיים ו... וובינרים וכנסים בתחום הזה, ובאמת הצלחתי להגיע ופיתחתי עסק מאוד 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 יפה וגדול, שגם התחיל להכניס סכומים יפים. הצוות שלי גדל, עסקתי בשלב מסוים נטורופתית ועוזרת אישית, ועוד צוות שממש צמח וגדל, ובאמת העסק התפתח מאוד מאוד יפה.
רוצה להגיד רגע שנייה, הילד ש... ככה, אמנם זה לא הנושא שלנו העיקרי, אבל זה כן, זה כן מעין לציין את זה, כי זאת אומרת, אנשים מקשיבים, ואנחנו מדברים על משהו שהתחלת לפני 11 שנה, ובתקופה יחדית קצרה הבאת אותו באמת לעסק מכניס ופעיל, עם המון המון לקוחות, ואחד הדברים החשובים זה שבעצם השיטות שהשתמשת בהן אז, היום יש כלים אחרים. זאת אומרת, נגיד היום, אם חושבים על פייסבוק, הוא הרבה יותר משמעותי ממה שהוא היה אז, בוודאות. אבל העקרונות ממש ממש לא השתנו. זאת אומרת, הילד, אני ראיתי ממש איך את מפתחת קהל, איך את מפתחת תקשורת עם הקהל, איך בנית סדרה של מוצרים, כל הרעיון הזה של מוצרים חינמיים וקורסים וכל הכניסה לעולם הזה. מי שנחשף לאחת הערכות הדרכה שלי, שזה סודות השקת המוצר, אני חושב שאת אחת הדוגמאות שם בפנים של השקה. נכון, גם ריאנתי אותך על זה, וגם הכנסנו את החומרים שלך על זה, וזה היה מאוד מאוד מוצלח. זאת אומרת, דברים ש... יש דברים שהם, באמת, זה יפה להסתכל על זה אחורה, אבל לראות איך יש עקרונות ברזל שבאמת לא משתנים. הכלים אומנם משתנים, זה נכון, אבל... אבל זה באמת, באמת יפה לשמוע את זה ככה, לא משהו שקרה לפני יומיים, אלא משהו שעבד לפני כבר עשור, אנחנו הולכים ומתבגרים.
נכון. אבל כן, לגמרי, הכלים עובדים היום, והתפוצה שאז באמת בניתי, הם עדיין נאמנים לי, זאת אומרת, הם מאוד אוהבים עדיין את מה שאני עושה, למרות שאנחנו מדבר על זה, אבל הייתה תקופה שלא כל כך, עשיתי כי התמודדתי עם השחיקה ועם לטפל בעצמי, אבל אני מרגישה שיש שם אנשים שאוהבים ונאמנים וחוזרים וכותבים לי כל פעם שאני עושה משהו, וזה כיף לראות שהדברים שהשקעתי בעבר אז נשארים איתי לאורך זמן, והם בסיס לבנות כל פעם משהו חדש, להתפתח לכיוונים חדשים, אז זה סוג של בסיס. שהוא מאוד מאוד חשוב ומשמעותי ליצור אותו בצורה יציבה. היום אני רואה את זה. כאילו רואים את זה ממש בדיעבד.
כן, בהחלט. אני חושב גם שאנחנו מתחילים לעבוד עם לקוחות ונותנים להם שירות טוב, בסופו של דבר, האמון שהם מפתחים זה קודם כל בנו. ואז כן. אנחנו נעשות גם דברים אחרים לגמרי, אבל אנחנו יודעים מי הבן אדם. זה המשוכה אולי הכי הכי גדולה לעבור עם אנשים. המשוכה הזאת של האמון, ואז הם יודעים שגם אם אנחנו עושים משהו אחר, כנראה שווה להקשיב לנו.
והעסק קטן, אז אנחנו הפנים של העסק, ואנחנו הנכס הכי חשוב בעסק, זה היום המסר שלי גם. זאת אומרת, זה אנחנו יוצאים החוצה, בנו הם, איתנו הם מתחברים, אז הכל ביחד קשור בסופו של דבר, מביא את הכל להתמקד בנו, במי שאנחנו. ואז לחזק את מי שאנחנו, כי אנחנו בסופו של דבר יוצרים ובונים את העסק.
אז אז עכשיו אנחנו חוזרים לאנחנו לאט במקרה הזה, מה קורה איתך לאורך השנים?
אז בהתחלה באמת הייתי באנרגיה מאוד מאוד גבוהה והתלהבות, ואתה יודע, זו ההתלהבות של התחלה, ובאמת דברים התקדמו מאוד יפה. אני חושבת שההשקה שדיברת עליה, אני לא חושבת, ההשקה שדיברת עליה הייתה שנה אחרי שפתחתי את העסק עם תפוצה לא גדולה, והיא הייתה השקה מטורפת של 113,000 שקל בשבוע. אז באמת בהתחלה הייתי עם אנרגיה גבוהה, והדברים הלכו מצוין, ובשלב מסוים, בסביבות אחרי 5 שנים, משהו כזה, דברים התחילו להשתנות אצלי, וזה היו כמה דברים ביחד שהתחילו להשתנות אצלי, ואני לא ידעתי להתמודד עם זה באמת, כי זה שוב, זה דברים, היום אני מבינה שזה תופעות שמגיעות בעקבות צמיחה, אבל אם אנחנו לא יודעים להתמודד עם זה, אז זה יכול ממש לעצור ולשחוק. ואני לא היו לי את הכלים הפנימיים להתמודדות, ולכן אני עברתי את השחיקה שאני עברתי אז. אבל זה ממש ממש, היום אני רואה שזה היה פשוט מקום של צמיחה ושינוי, שלקחת את עצמי, לקחת את העסק לשלב הבא. ועם זה פחות ידעתי להתמודד, ולכן אני הגעתי לשחיקה שהגעתי. אז זה היה בערך אחרי 5 שנים, שבהתחלה הייתי רק אני בעסק, אז הכל היה, אתה יודע, רק אני בעסק, אבל אחר כך כשהיה לי כבר צוות, זה כבר הייתה אחריות אחרת, זה כבר היה משכורות ומשפחות שמתבססות על המשכורת שאני נותנת להם, וזו אחריות הרבה יותר גדולה, ואז זה מחייב כבר להכניס הכנסות, כי יש הרבה הוצאות, אז זה מחויבות להכנסות, והכל מסביב, וגרם לי באמת, יוריד לי את האנרגיה שהייתי בהתחלה. כבר התחלתי לעשות מתוך צריך, מתוך סוג של הישרדות, כי אני צריכה לעשות, כי צריך לעשות. אז, וזה אנרגיה אחרת, זה לעשות ממקום אחר, זה מביא תוצאות אחרות לגמרי. ואז זה גם המקום הזה של צריך, ואז האנרגיה יורדת, וגם אמונות ודפוסים שהגעתי איתם מילדות, בצורה לא מודעת, שהביאו אותי לחוסר יכולת להתמודד עם האומס והסטרס. יש לנו אומס, יש לנו אתגרים כבעלי עסק, אנחנו יודעים, יש הרבה תקופות כאלה, אבל אמונות ודפוסים שהגעתי איתם מאז ומתמיד, עצרו אותי מלהתמודד, כי אנחנו אמורים בעסק שלנו, הצמיחה היא גם בעסק, גם מהמקום הפיזי של כסף, לקוחות, והיא גם צמיחה אישית פנימית שלנו.
אני חושב שיש משהו שהרבה פעמים מדברים עליו, של כשמדברים על פחדים של אנשים שרוצים לצמוח, ויש את הפחד מהכישלון, והרבה פעמים מדברים על זה שעוצר אותנו הפחד מההצלחה. ואני, זה תמיד נראה לי מוזר, היה נראה לי מוזר הקונספט הזה של הפחד מהצלחה, עד שאני הבנתי באיזשהו שלב מה זה הפחד מהצלחה, וזה הפחד מאחריות בעצם, כי בסופו של דבר מה שקרה לך, יש אנשים שמראש נמנעים מלהביא אותם למצב הזה, כי אומרים, רגע, אם יהיו לי המון לקוחות, פתאום אני אחראי לתת שירות ברמה הרבה יותר גבוהה, אם יהיו לי עובדים, פתאום אני אחראי לספק להם מספיק עבודה, כדי שהם ייקחו משכורת נאותה הביתה וכולי וכולי. עכשיו, דווקא אני חושב, אנשים כמוך, ששמים בצד את החששות ואת הפחדים, זה לא שאין חששות ופחדים, אבל תמיד ראיתי אותך מאוד נחושה, מתקדמת קדימה, וזזה קדימה, וככה, אני כבר התמודד עם מה שיגיע. שבסדר, שהיום אנחנו בעצם משתפת באמת, באמת מוכנה לחשוף דברים שהיה לך קשה בהם מבחינת ההתמודדות, אבל החשיבה שלך מראש, שאני באמת מאוד אוהב אותה וממליץ עליה, כן, מבחינת הדרך לחשוב על הדברים, זה באמת יש את כל הפחדים האלה, ומתקדמים למרות שיש את הפחדים האלה, ואז מתמודדים באמת. מה שקורה מצד שני, זה, זאת אומרת, אני קצת מתרגם אולי דברים שאת אומרת, אבל מצד שני, דווקא לאנשים כמוך בתחילת הדרך, נגיד אם אני חוזר אחורה, שאומרים, אוקיי, תביא את האתגרים, בוא, נתמודד. אז האתגרים מגיעים, ואז, ואז באמת אנחנו מגלים שאנחנו לא מצוידים, והפחדים שאולי עוצרים אחרים, הם לא פחדים דמיוניים, אכן האחריות עולה, אכן ההתמודדות יותר קשה, זה לא שמי שפוחד מזה, פוחד מאיזה משהו לא אמיתי, הוא פוחד משהו אמיתי, הוא פוחד פשוט שהוא לא יצליח להתמודד עם הדבר הזה, אבל הדרך לבדוק אם אנחנו מתמודדים או לא, קודם כל להגיע לשם ולהעמיד את עצמנו בסיטואציה אמיתית של להתמודד, ואם אנחנו מספיק נבונים, גם לקבל קצת כלי התמודדות לפני, אולי נעשה את זה יותר טוב, ואני חושב שגם את וגם אני הצלחנו להתמודד בצורה איומה במהלך השנים עם חלק מהדברים, יכול להגיד את זה על עצמי בוודאות, מתוך לפעמים מעדר כלים, לפעמים גישה יהירה מדי, לפעמים כל מיני דברים כאלה, אבל עכשיו אני חוזר נקודה שעצרת בה, זאת אומרת, את החלטת להתקדם, נכנסת לעובי הקורה, הגעת לנקודה הזאת שפתאום האחריות עלתה, פתאום העומס עלה, פתאום את עושה את הדברים כי צריך, ואז במה זה מתבטא מאוד, מאוד חשוב לי, גם בצורה באמת שהעברתי את השידורים האלה של התמודדות, בעצם להבין מה ההתמודדות, מה זה השחיקה, כשאנחנו אומרים, איך מישהו מזהה על עצמו שהוא אכן בשחיקה, מה ההתמודדות עצמה?
אז אתה מקודם אמרת שאתה ראית אותי מאוד נחושה בדרך, הייתי ממש נחושה, אני נחושה, הייתי מאוד נחושה בדרך, ובאמת זה מה שעשיתי, וזה הגיע, אני יודעת היום ממה זה הגיע, ההתמודדות שלי והשחיקה שלי, אבל אני מגיעה מהעולם ההוליסטי, זאת אומרת, אני נטורופתית ואני מטפלת בעולם ההוליסטי, ומבחינתי כל החיים שלנו זה הוליסטי, גם העסק זה הוליסטי, זה אומר שאנחנו, העולם החיצוני, העסק או הגוף, הם משקפים את מה שקורה לנו בפנים. אז מה זה אומר ההתמודדות, עם מה אני התמודדתי? אז אם אני מסתכלת בחוץ מה קרה, אז אני התמודדתי עם גוף שמערכת ההורמונלית שלו יצא מאיזון, זאת אומרת, אני הפסקתי לישון בלילה, ממש הפסקתי, זה לא שהפסקתי, כאילו אנשים אומרים לי, מה, 4 שנים לא ישנתי בלילה, ממש ככה, ממש לא ישנתי, זה מהבחינה של הגוף, שזה שיקוף של מה שקרה בפנים, ומבחינת העסק, העסק נעצר, ההכנסות נעצרו, לא היו כמו שהייתי רגילה, הייתי צריכה להתאמץ הרבה יותר, וזה גם המאמץ הזה, באיזשהו שלב, לא הביא הכנסות כמו שהייתי רגילה, ומשהו קרה שם. היום אני יודעת שכל הדברים החיצוניים האלה של עסק, הכנסות, לקוחות וגוף, הכל הגיע ממקום פנימי שלי. והיום אני יודעת על שני דברים שבייחוד אחד, שגרמו לי לשחיקה. זאת אומרת, אז רגע, קודם כל מה מרגישים? אז קודם כל בעסק יש עצירה, זה כמה שהיה אצלי, והגוף ממש עבר איזושהי טלטלה, ואצל כל אחד היום אני רואה את ש... אצל כל אחד זה אחרת, יש אנשים שפתאום עולים במשקל מבחינת הגוף, יש אנשים שפשוט מיגרנות כל הזמן, משהו קורה בגוף, משהו השתנה בגוף, ומבחינת העסק...
אנחנו מקבלים איתות.
מקבלים איתות מהגוף שמשהו כבר, אצלי זה היה שינה, אבל זה כל אחד זה משהו אחר אצלו, ואני רואה את זה היום משיחות ומעבודות שאני רואה אצל נשים אחרות, ומבחינת העסק, אז התחושה היא, של תקרת זכוכית, שלא משנה מה אני עושה, כלום לא מתקדם, ואני עושה עוד יותר חזק, ועוד יותר חזק, והיום אני מבינה, מאיזשהו דפוס, בשנת 2008, אני חושבת, הגיע ג'ון אסרף לארץ, אתה זוכר שהוא היה כאן, והיה כנס, ואני הייתי שם בכנס, והוא אמר משפט, שנכנס לי לתת מודע, והוא אמר, שאנשים מצליחים עושים, לא עושים את מה שנוח, הם עושים את מה שדרוש, משהו כזה. אנשים מצליחים עושים את מה שצריך, ולא את מה שנוח. ואני הבנתי, מהמשפט הזה, הייתי ממש בתחילת העסק שלי, שאם אני רוצה להצליח, אני צריכה לעשות את כל מה שצריך כדי להצליח. אני צריכה לעשות את מה שדרוש כדי להצליח, לא את מה שנוח לי. וזה נשאר לי בצורה לא מודעת. ולכן כשהגעתי לקשיים, ולימים האתגרים, אז אמרתי לעצמי, וואלה, אם את לא מצליחה או משהו לא קורה, סימן שאת לא עושה את מה שצריך עדיין, אז תעשי עוד יותר חזק, אז תעשי עוד יותר, וזה אחד הדברים שגרמו לי לשחיקה, ואיך שזה מתבטא, אמרתי, בעולם הפיזי זה מתבטא בעסק, בחוסר הכנסות או בגוף, וזה בעולם הרגשי מתבטא בעצב, בתסכול, בייאוש, ובדיכאון, הייתי בדיכאון מאוד חזק, הוא לא הגיע להיות דיכאון קליני, אבל הבחנו אותי וראו שיש שם דיכאון, וזה לקום בבוקר בבאסה, ולא לרצות לעשות את הדברים בעסק, למרות שאני כל כך אוהבת את העשייה, וכל כך אוהבת את העסק, אבל זה לא לרצות, וזה גם, זה איתותים של משהו לא נכון לך בפנים, אז בואי תבדקי, אבל הכלים או הידע שקיבלנו בחוץ, זה אומר, צריך להמשיך ולעשות, לעשות חזק, תעשי עוד פעולות, את לא עושה מספיק, אז אלה הדברים שמרגישים כשמישהו שמתמודד עם שחיקה, זה מחשבות של אני לא מספיק טובה, כל הזמן זה המחשבות, אם זה מה שליווה אותי, לא משנה מה אני עושה, אני לא מצליחה, סימן שאני לא מספיק טובה, ואם אני לא מספיק טובה, אז איך אני יכולה בכלל לשווק את המוצרים שלי, לא משנה שאני ראיתי שזה עשה שינוי לאחרים, ולא משנה שראיתי שזה עשה דברים מדהימים מבחינה בריאותית, המוצרים שלי והליוויים שלי, אבל אני בתוכי, כי אני לא מצליחה לייצר את העסק, זה אומר שאני לא מספיק טובה רגשית. זה התחושה שהביאה אותי בסופו של דבר לעצירה של השחיקה. אז זה כמה דברים ביחד.
אני חושב, קודם כל זה מאוד, מאוד חשוב לתת את התיאור הזה. אני חושב שחשוב גם לדבר על זה שאנשים לא מהר מדי יגידו לעצמם, כנראה נשחקתי. זאת אומרת, את עשית, את פעלת נכון ועם ידע ועם כלים ועם ניסיון, ולמרות כל הדברים האלה, את רואה שיש איזשהו משהו כנראה שמחבל בצמיחה ומחבל בהצלחה. זאת אומרת, דווקא זה מעניין מה שסיפרת על ג'ון אסרף. המשמעות, כנראה, אני לא יכול להיכנס לראש של ג'ון אסרף, למרות שפגשתי אותו הרבה והזנתי לו הרבה. הייתי באחת התוכניות, האמת היא, המוקדמות שלו לפני הרבה הרבה שנים, שמאז הוא כבר סגר, אבל של הדרכה לעסקים, ולמדתי המון מהדברים שהוא מלמד, והשותפים שלו לימדו, ואני מאוד מקבל את העניין הזה של לעשות רק מה שכיף לנו, ומה שטוב לנו, זה כנראה לא יוביל לתוצאות. זאת אומרת, יש נקודות שיזמים טובים מסוגלים לשבת, ולהקדיש זמן, באמת להתעמק ולעשות את הדברים שהם לא באותו רגע הכיף הכי גדול, והם עושים את זה במובן הזה, כי הם יודעים שצריך, אבל אני חושב שמתחת לפני הדברים הם רוצים לעשות את זה, זאת אומרת, הם רוצים לעשות את זה, לא, הם לא צריכים לעשות את זה, אלא הם באמת רוצים לעשות את זה, הם מרגישים שהם בבנייה, הם מרגישים שהם בונים משהו, מה ש... אני חושב שחשוב לדייק את העניין הזה, גם לאנשים שמאזינים, אם זה בשידור חי, או מי שמאזין בהקלטה, בהחלט יכול להיות מצב בעסק, ובוודאות אני רואה את זה בשלבים מוקדמים בעסק, שלפעמים מרגישים תקועים, תקועים ושחוקים זה שני דברים שונים, ואפשר להיות תקוע, יותר מזה שאפשר להיות תקוע, הולכים גם אחורה, עסקים שמצליחים, זה אף פעם לא נראה כמו איזה גרף עולה כזה ישר, זה עליות וירידות, עלייה, ירידה, אם הירידות הן קצת יותר קטנות מהעליות, אז בסופו של דבר אנחנו נצמח, אבל ההתמודדות שפתאום נסוגתי, פתאום, הרבה פעמים אני רואה למשל מצב, שיוצאים ממשהו חדש, עסקים יוצאים ממשהו חדש, ובהתחלה פתאום יש המון המון עניין, יש המון המון עניין כי בהתחלה היה סוג של וקום, אנשים חיכו למשהו ולא היה, פתאום מנסים לעשות את זה עוד פעם, וכן, דממה, קולות של צרצרים, ונוצר הרבה תסכול. אז התסכול יכול להיות כי לא מבינים שככה זה בעצם עובד, הרבה פעמים, כשמוצאים דברים חדשים, וצריך לעשות עוד פעולות בשביל שמחדש ייבצר האפקט הזה, ולפעמים לומדים את זה, אבל לפעמים אנשים מתרגמים את ההאטה בעסק שלהם, או לצעידה לאחור, או תקיעות בעסק, עלולים לתרגם את זה כנשחקתי, או כזה לא בשבילי, וכו'. ואני חושב לכן שחשוב, אני אומר את זה למי שמקשיב לנו, אני חושב שחשוב לקחת מהדברים שאת אומרת, הילד, זה שהסממנים שאת מדברת עליהם, הם לא סממנים שיקפצו אצל מישהו רק בגלל שהוא תקוע, או בגלל שהוא נסוג, או שהוא בגלל אומר לעצמו, אני בתקרת זכוכית, אז כנראה אני שחוק. את מדברת על דברים שהם מאוד גופניים, מדברת על זה שלא אמרת את זה, אבל אני מדמיין שכשנכנס לך באותה תקופה לקוח חדש, לא צהלת משמחה, ולפעמים אפילו זה נקודה שאנחנו מקבלים לקוחות חדשים, ואנחנו מתבאסים על זה קצת, כי פתאום אנחנו צריכים, זה משאיר אותנו. אם היינו, באותו רגע אנחנו אומרים לעצמנו, אם כל הלקוחות שלי היו אומרים לי, אני עוזב, ולא היה לי, והיו לי אפס לקוחות, אז המצב שלי היה קצת יותר טוב. אז זה, אני חושב, משהו שמישהו שהוא בצמיחה, ואולי מרגיש תקוע, הוא לא יגיד את זה לעצמו. הוא רוצה את הלקוח הבא. הוא רוצה להפשיל שרבולים ולעשות מה שצריך, כן, במרכאות או לא במרכאות. אז
נכון, אני מסתכלת בהקשר למה שאתה אומר, על עסק בריא, בעל עסק חזק, שכשמגיע אתגר, אז הוא מסתכל ואומר, אוקיי, אז שלחתי את הדף מחירה הזה, ולא היו לי מספיק, או את הדף נחיתה הזה, ולא היו לי מספיק נרשמים, אז עסק בריא אומר, אוקיי, בואו נבדוק, רגע, מה קרה? מה עשיתי? מה אני יכולה לשנות? אצלי, מה שאני עברתי, או כשאני רואה שמסתכלים על זה במצב של שחיקה, זה לא מצב שאתה מנתח ריאלית ומבין מה קרה ומה אפשר לעשות. זה מצב שאתה אומר, זה לא טוב, אני לא טוב, אני לא טובה, אני לא יכולה, אין מצב לעשות את זה. זה מצב של סוג של ייאוש ועצב. זאת אומרת, אם אנחנו בעלי עסק ואנחנו רואים שקורה, אנחנו כל הזמן רואים ובודקים ומכוונים את הדברים כדי לעשות את זה טוב יותר, ואנחנו רואים שקרה משהו שהוא לא לפי מה שציפינו, לא נכנסו מספיק לידים, לא היו מספיק מחירות, אז בואו נשב בצורה הגיונית ונבין מה קרה שם, זה משהו אחד, ולהגיד, לא מספיק טובה, אני לא יכולה, זה לא, אני לא, לא מצליחה, אני לא בעלת עסק טובה, זה כבר משהו אחר. זה לא בריא, זה לא עסק בריא, זה לא נכון, זה מביא שחיקה. שחיקה זה סוג של כמו חולי, אני רואה את זה. זה משהו שהוא לא בריא בעסק, הוא לא בריא אצל בעל העסק.
אני רוצה להיכנס קצת אז לסיבות, הרבה פעמים קורא לזה הנחות, מה אנחנו מספרים לעצמנו, מספיק חזק ומספיק טוב, עד כדי כך שאנחנו מאמינים לזה, שמביא אותנו למצב הזה. זאת אומרת, נתת דוגמה טובה, שאנחנו אומרים לעצמנו, פשוט צריך.
נכון.
וללכת וזה, בואי נדבר קצת על איזה הנחות שגויות, אני תמיד מקשר את זה לאחריות, זאת אומרת, אם אנחנו מקבלים את ההנחות האלה, ואנחנו מקבלים את מה שאנחנו מספרים לעצמנו, אז אנחנו כביכול, אין לנו ברירה אלא להיות במצב שאנחנו נמצאים בו, כאשר בעצם יש ברירה, כי אנחנו לא חושבים נכון, אז איפה הטעויות המחשבתיות הגדולות בעינייך?
אז זה חוסר אמונה בעצמנו, זה דבר מאוד מאוד משמעותי, חוסר אמונה בעצמנו, במוצר, אני יכולה לספר על מה שאני עוברת, והיום חשוב לי לספר על זה, כדי שאנשים יזהו, אם הם עוברים משהו כזה, זה לא משנה כמה המוצר שלי היה טוב, אז ההנחה השגויה שהאחרים טובים ממני, זו ההנחה שהייתה אצלי וליוותה אותי, שאחרים יודעים, בעלי מקצוע, בתחום שלי, יודעים טוב יותר ממני, עושים יותר טוב ממני, ייתנו פתרון יותר טוב ממני, יש להם מוצרים יותר טובים ממני, ולא משנה מה התוצאות שראיתי בחוץ, זה אמונה שטבועה בתוכי, שאני לא הבנתי אותה אז, אבל אחר כך, אחרי שעשיתי עבודה, הבנתי שזה משהו שאני רוצה לעבוד עליו, כי זה לא נכון, אני לא אצליח לבנות בחיים עסק ככה, אם כל הזמן אני חושבת שאני לא מספיק טובה, או שאחרים יותר טובים ממני. הנחה נוספת.
שנייה, אני רוצה לעמוד רגע לנקודה הזאת. כי זה, יש פה משהו טריקי קצת בעיניי. כי לפעמים אחרים באמת יותר טובים ממני, למישהו מסוים. זאת אומרת, אנחנו לא יכולים להיות הכי טובים לכולם, זה עובדה, זאת אומרת, אני יודע שיש אנשים, נגיד בתחום העסקי, שהם יבואו אליי, והם יבואו למישהו אחר, ומישהו אחר איכשהו יצליח לעזור להם להגיע לתוצאות בצורה הרבה יותר אפקטיבית ממני. כי יש שם יותר התאמה, יש שם יותר דיוק, יש שם אלף ואחד דברים. יהיו אנשים שזה הפוך, שבעבודה איתי זה יהיה להם הדבר הכי מדויק והכי טוב בעולם, אבל לפעמים זה נכון. זאת אומרת, הנקודה היא שהמציאות מראה לנו שאכן יש, זאת אומרת, יכול להיות שבאו אלייך מדי פעם אנשים, אני לא יודע אם זה קרה או לא קרה, אבל אנחנו מקבלים איזה מקרה ואנחנו אומרים, אז כנראה זה נכון לכולם. יכול להיות שמישהו בא ואמר לך, תקשיבי, מה שהצעתי לא עבד, לעומת זאת, כשהייתי אצל כך וכך, אז זה הלך לי נהדר, או משהו בסגנון הזה, ואז אנחנו עלולים לחשוב שזה מין הכל או לא כלום כזה. או שאנחנו חייבים להיות טובים לכולם, ולהיות הכי טובים עבור כולם, או שאנחנו כנראה הכי לא טובים, ויש מישהו שהוא יותר טוב מאיתנו, אבל המציאות היא, זה סוג של פרשנות של המציאות, כי האמת היא שזה נכון, לפעמים יש מישהו יותר טוב מאיתנו, ללקוח מסוים, זה נכון, זה פשוט נכון. אז אבל להפוך את זה לכלל, זה באמת, שם זה מתחיל להיסדק כהנחה.
נכון, ותלוי מאיזה מקום אתה מסתכל על זה, שוב, אני מדברת עוד פעם על ראייה בריאה, אם אתה מסתכל על זה ממקום של, אני יודע שאני טוב במה שאני עושה, אבל אני יודע שגם יש אחרים, יש לקוחות שיתאימו להם ללכת למטפלים אחרים.
נכון.
אז זה ראייה בריאה, אבל כשאתה מסתכל על זה ממקום, שאתה מרגיש בתוכך שאתה לא מספיק טוב ולא משנה מה, זה סוג של פעולה ממקום של, לא יודעת אם לקרוא לזה אגו, לא מהמקום האמיתי שלך, אתה לא יודע בדיוק מה המתנות שיש לך להביא לעולם, אז משם זה כבר לא ראייה בריאה, זה לא נכון.
נכון, אני חושב שיש פה גם מידה מסוימת של נקרא לזה צניעות שנדרשת, זאת אומרת, להגיד, יש משהו אולי לא צנוע בלהגיד אני לא הכי טוב, דווקא בלהגיד אני לא הכי טוב יש בזה משהו לא צנוע, כי מי שאומר אני לא הכי טוב, אז אני צריך לעבוד עכשיו קשה קשה בשביל להיות הכי טוב, זה אומר שהוא באמת בהיררכיה, רואה את עצמו, כן? התמונת ההצלחה שלו זה שהוא יושב איפשהו למעלה, והוא הכי טוב לכל העולם, אבל כן, הוא יהיה הכי טוב לעולם שלו, זה מספיק טוב, אבל בשביל זה צריך קצת
צניעות
מסוימת.
נכון, ואני רוצה להוריד את המילה הכי, כי אנחנו רוצים כבעלי עסק להגיד לעצמנו, אנחנו טובים. אנחנו טובים במה שאנחנו עושים. אולי אני לא הכי טובה, אבל אני טובה. אני רוצה לדעת שאני טובה, שהמוצר שלי טוב, שאני שלמה עם המוצר שלי, שאני שלמה עם השירות שלי, שאני שלמה עם מה שאני נותנת לעולם, ואת זה אני רוצה להוציא החוצה כבעלת עסק. אבל אם כבר יש לי ספקות, ואני לא מדברת אפילו על הכי, אז פה מתחילה להיות הבעיה, ואני רואה את זה, אתה מכיר את המושג, יש מושג בפסיכולוגיה שנקרא תסמונת המתחזה. זה כשאנחנו, אנשים לא יודעים להפנים את התוצאות שהם מקבלים, הם לא לוקחים על עצמם את הקרדיט על התוצאות שהם מקבלים. זה סוג של נקרא תסמונת המתחזה, ואנחנו מרגישים שאנחנו מתחזים, מתי יגלו שאני לא מספיק טובה. זה משהו שמלווה, אולי בהרצאה הזאת שאני אעביר, פתאום יגידו, יבינו שאני לא טובה, לא מספיק, לא טובה, אתה מבין?
יבינו שאני זיוף, כן.
יבינו שאני זיוף, בדיוק. זה לא אמור להיות ככה כשאתה רוצה לנהל עסק מצליח. אתה לא אמור להיות הכי טוב בעולם, אבל אתה צריך לדעת שאתה טוב. זה מה שאני רוצה להגיד. זה העבודה שאתה רוצה להעביר ולעשות עם עצמך, כדי להוציא החוצה את המוצר ולהיות שלם ממה שאתה מוציא. זה משמעותי.
אני רוצה להגיד עוד משהו לגבי הזיוף. אז בתור מי ששנים כבר מחכה שיגלו שהוא זיוף, אז אני יכול לדבר על זה. למה? לא, עכשיו אני אסביר למה, למה זה רק חצי בדיחה. גם אני, הרבה פעמים אני מדבר על זה, שעשיתי שטויות מאוד מאוד גדולות עסקיות, ועשיתי אותם תוך כדי שאני מלמד אחרים איך לפעול נכון. זה, או בהקשר שלך, את יכולה לפגוש מישהו בקליניקה, ומאוד לעזור לו איך להיות בריא, שאת יודעת שאת לא ישנה בלילה. ואז איך בן אדם לא יגיד לעצמו שהוא זיוף בסיטואציה הזאת? ברור שהוא יגיד לעצמו שהוא זיוף, לא יודע, ברור, אבל זה, יש בזה משהו הגיוני, כי בסופו של דבר אנחנו שדרים משהו אחד החוצה, כשבביתנו אנחנו עושים משהו מאוד לא נכון. ואז כשאנחנו מסיימים, אחרי שאותו בן אדם, גם אם עזרנו לו, אומר לעצמנו, אבל מה הזכות שלנו לעשות את הדבר הזה, כשאצלנו זה עדיין לא עובד, יוצא לי לדבר על זה, בגלל שאני גם מכיר על עצמי את הסיטואציות האלה, אני יודע חד משמעית, כן, על אנשים שהם, נגיד בתחום של העולם, של ללמד עסקים וכולי, שמשדרים החוצה, באמת איזושהי תמונה מאוד 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 בטוחה, ומאוד מאוד מדריכים ומנחים, ואני לפעמים מכיר את המאחורי הקלעים, ויודע שמאחורי הקלעים, העניינים שם לא הכי טובים, אבל זה לא מוריד מהאיכות של הדברים שהם עושים, זאת האמת. הם עושים דברים מצוינים לאחרים, להם יש בעיות אחרות שהם צריכים לפתור. הם צריכים לפתור, אבל הם לא זיוף, במובן הזה. אז אני חושב שאת באמת העלית פה נקודה מאוד מאוד גדולה, כי אני חושב שאולי אפילו לפני שאנשים נכנסים כן, לשחיקה הזאת, אולי הם מתחילים לשמוע את הקול הפנימי הזה, מתחיל לדבר אצלם לפני שזה קורה.
לגמרי, אני זוכרת שלפני כמה שנים אני ישבתי מול המחברת, אני אוהבת מאוד לכתוב, אז אני כותבת המון, ואני ישבתי מול המחברת שלי ועשיתי מין מפת חשיבה כזאת, שבמרכז היה מחשבות על הצלחה. ורציתי להוציא מהראש את כל המחשבות שלי לגבי הצלחה, והוצאתי כמה ענפים של עסק, מחשבות בעסק, מחשבות, כל מיני מחשבות על הצלחה, וכשהסתכלתי אחר כך על המפת חשיבה, כשסיימתי אותה, אמרתי לעצמי, וואו, כאילו, איך את רוצה להצליח עם אלה המחשבות שעוברות לך בראש על הצלחה, שאת לא יודעת איך לעשות, שאת לא מספיק טובה, שאחרים יודעים לעשות את זה יותר, שהמוצרים לא טובים, כאילו, עם אלה כל הזמן המחשבות שרצות בראש, ואיזה, זה בצורה לא מודעת, אתה יודע, המחשבות רצות לנו בראש בצורה לא מודעת, אבל זה יוצא החוצה בצורה, זה משתקף במציאות שלנו בחוץ. אז כשהסתכלתי על המפת חשיבה הזאת, ואז פתאום זה היה לי מול העיניים, ואמרתי, וואו, כאילו, פה יש משהו לעשות שינוי בצורת החשיבה שלך. כי בצורה כזאת לא תצליחי לבנות עסק שהוא מצליח לאורך זמן. הנה, תראי, בנית עסק מצליח והוא נעצר, יש סיבה. יש סיבה, ואם את רוצה באמת להצמיח אותו למקומות חדשים, לגבעים אחרים, אז הבסיס הזה, שזה הבסיס המחשבתי, הוא צריך להיות הרבה יותר יציב ממה שיש לך כרגע. זה מה שאני התמודדתי איתו מהמקום של האמונות שהיו לי, האמונות השבויות שהיו לי שם. ואני לא חושבת, היום כשאני מסתכלת, אני יודעת שלא הכרתי את עצמי, באמת, כאילו, למסוגלות שלי, אבל אני לא חושבת שאני לא טובה, כי עשיתי, והקמתי עסק. אז זה פשוט, זה משהו פנימי שצריך להיות בהלימה עם מה שמדברים בחוץ, עם מה שאני אומרת בחוץ. בסדר? זה באמת, כל עוד אני אומרת בחוץ, אני טובה, יש לי מוצר מצוין, אבל בפנים אני לא מרגישה ככה, אז אין הלימה.
אחד הדרכות שמעתי לפני הרבה 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 שנים, הדרכה על מחירות של בריאן טרייסי. בריאן טרייסי, יש לו דברים מדהימים, מי שלא מכיר את בריאן טרייסי, אני מאוד מאוד ממליץ על בריאן טרייסי, ומדבר על הדיבור הפנימי של אנשי מחירות. הוא אומר, האיש מחירות הטוב, זה קודם כל מישהו שאוהב את עצמו. והתרגיל שהוא נותן, זה להגיד לעצמך, I like myself, אני נכון. אוהב אותי, והוא ממש נותן מתרגיל כזה, של, נכון. והרבה מדברים על דיבור פנימי וזה, אבל ועל, כן, על משפטי חיזוק ודברים כאלה, אבל הוא בחר משפט אחד מאוד מאוד פשוט, שהוא כנראה יושב בבסיס של הבסיס, של קודם כל אני אוהב אותי, דבר ראשון. אחר כך סביב זה, אם נגיד, אם זה לא קיים, אז באמת אני חושב יצוצו המון 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 דברים, בדיוק כמו שאת אומרת, כל החשיבות האלה, זה של אני לא מספיק טוב, אני זיוף, אני חייב להיות מספיק טוב, אחרים יותר טובים ממני, וכל ההשוואתיות האלה, לחיות בעולם ההשוואתי הזה, אם בן אדם לא מצליח להגיד לעצמו שהוא אוהב את עצמו, אז הדרך היחידה שלו לפתור את זה, זה אם הוא יהיה לפחות יחסית לאחרים יותר טוב מהם, אז כנראה שזה יושב איפשהו בבסיס של זה.
לגמרי. אהבה עצמית זה הדבר הכי, הבסיס הכי 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 חשוב, כדי להצליח בכל מה, כל דבר שאנחנו עושים, גם בחיים האישיים שלנו וגם בחיים העסקיים שלנו. אבל זה משמעותי, ללואיז היי גם יש אחד מהתרגילים האלה שאני משתמשת בהם עד היום, אני אדבר עליו עוד מעט. אבל זה לאהוב, זה לא לאהוב, אתה יודע, חיצונית, זה לא אהבה אגואיסטית כזאת.
כן.
זה אהבה אמיתית, אני מעריכה את מי שאני בפנים, באמת, ואני יודעת מה אני שווה, ואני יודעת מי אני. זה, אני לא יודעת אם אתה מכיר את רוברט הולדן, אני מאוד אוהבת אותו, אחד מהסופרים של היי האוס. והוא כל הזמן אומר, הצלחה זה לדעת מי אני. זה הצלחה. וזה משפט שמלווה אותי כל הזמן מאז, וזה באמת להבין מי אני באמת. כי אם לא, אנחנו מחפשים בחוץ אישורים שיראו לנו כמה אנחנו טובים, ואנחנו כל הזמן תלויים בדברים חיצוניים שקורים. אחד הדברים שזה אמונה שגויה גם, שהייתה לי בעקבות החוסר האמונה בעצמי, זה שתחושות הבטן שלי הן לא אמיתיות, כאילו, אל תתייחסי למה שאת מרגישה ולמה תחושות הבטן שלך, לכי תשאלי בחוץ, ואז מה שאומרים לך, זה מה שאת צריכה לעשות. כן. במקום להתייחס לאינטואיציה שלי, שהיום אני מבינה כמה היא מכוונת אותי, כי כבר אז, לפני כמה שנים, הבנתי שהתחלתי בבטן להרגיש שזה השלב לעבור למשהו אחר נוסף בעסק, עוד דבר בעסק, ולא רציתי להקשיב.
כן.
אז זה גם אמונה שגויה שהייתה לי, האינטואיציה שלך היא לא, אל תתייחסי אליה, זה לא נכון. במקום כן. להקשיל ולהגיד, אוקיי, בוא נראה מה את הולכת עכשיו לעשות בעסק, מה השלב הבא.
יפה. אז עכשיו אני רוצה שאנחנו נדבר קצת, באמת כשאנחנו מדברים על התמודדות, אם מישהו רואה בעצמו את הסימנים האלה של השחיקה, וזה יכול לבוא מהצלחה מאוד גדולה, זה יכול לבוא מתקיעות לאורך זמן ארוך, אבל שוב, שמתבטאת בצורות האלה, אם אנחנו מפענחים אצלנו, שיש אצלנו את ההנחות השגויות האלה, שאנחנו כל הזמן באותה השוואה, שאנחנו לא מגיעים מהבסיס הפנימי האיתן הזה, לפני שנדבר על באמת מה לעשות, מה אנחנו יכולים לעשות וכלים, אז תמיד אני אוהב לדבר על המשמעות, למה זה כל כך חשוב, לצאת מהמצב הזה. למה בינם לא יכול פשוט להישאר במצב הזה, או לחכות שהמצב הזה יעבור? מה המשמעות של להישאר בדבר הזה, ומה המשמעות בעינייך של להתמודד עם זה היטב?
המשמעות להישאר במצב של שחיקה, שחיקה זה סוג של סטרס, על הגוף, על המיינד, על הרגש, על הנפש, על הכל. ומצב כזה של סטרס לאורך זמן, לא יביא אותנו להגשמה של החלומות שלנו, לא יביא אותנו לחיים שכיף לנו לחיות אותם, אלה יהיו חיים בהישרדות, ולאט לאט זה יהיה חיים של יותר ויותר, הסטרס רק יגדל, זאת אומרת, אם אנחנו לא עוצרים להבין שיש משהו לטפל בו, אז התופעות החיצוניות של תקרת זכוכית, חוסר הכנסה, אם אני מדברת על העסק, זה דבר שרק יגדל, ההתמודדויות שלנו עם אתגרים של הישרדות בעסק, אנחנו רק נמשיך לפעול בצורה כזאת, זה רק ימשיך לדרדר אותנו הלאה לסטרס יותר משמעותי, כי כל סטרס כזה יוצר חומרים כימיים בגוף, שמשפיע על הגוף, ומשפיע על המיינד שלנו, ומשפיע על המחשבה, וזה מין גלגל כזה, שלא מוציא אותנו מהלופ הזה, זה רק כמו כדור שלג שהולך ויצמח. אני מאוד מאמינה שהאנרגיה שאיתה אנחנו יוצאים לעשייה היא זו שבסופו של דבר תקבע את התוצאות שלנו. ואם אנחנו יוצאים עם אנרגיה של פחד, של סטרס, של לחץ, זה אנרגיה שתביא תוצאות שהן לא מה שאנחנו רוצים באמת, לאורך זמן. ומעבר לזה, אנחנו פה כדי ליהנות מהחיים, זאת אומרת, אנחנו לא בנינו עסק כדי לסבול, לא לשם זה, אני נלך ונעבוד במקום מסוים שייתן לנו משכורת, ואם זה כל כך גורם לנו לסבל, אז אני לא מאמינה, אני אישית לא מאמינה בלעשות משהו שהוא לא כיף לנו, שהוא לא ממלא אותנו בכיף והנאה, כי אז התוצאות הטובות ביותר יגיעו, כי ברגע שכיף לנו, ברגע שאנחנו בתשוקה מאוד מאוד גדולה, אז אני זוכרת את עצמי, בימים שהייתי בתשוקה, מה, עשיתי דברים מטורפים עם התפוצה שלי, הייתי עושה להם כל מיני תחרויות, והמחירות היו בקלות, בקלות.
כן.
כי הייתי מלאה באנרגיות, מלאה בתשוקה. כשזה לא מגיע מהמקום הזה, אז התוצאות, אז העסק רק הולך והידרדר, יותר ויותר, והמצב הבריאותי שלנו בכלל, לגמרי. אז אני לא מאמינה בלעמוד ולהישאר במצב הזה, זה לא נכון.
אני חושב שיצא לי, זאת אומרת, יצא לי לראות איזה כמה וכמה פעמים אצל עסקים שאני שוב, לפעמים יותר קל לי, כי אני רואה דברים מבחוץ, אבל נגיד לזהות את ה... יש משהו למשל, שקורה הרבה פעמים אצל בעלי עסק שמעסיקים עובדים, שנורא קל לזהות אותו מבחוץ, ונורא קשה לזהות אותו מבפנים, שבעל העסק שמנהל את העסק, הוא מרגיש שהסיבה שהוא מכניס לקוחות לעסק, זה כדי שהוא יוכל לשלם לעובדים שלו. או אם יש לו אנשי מחירות, הסיבה שהוא משיג לידים, זה כדי שיהיה להם מה לעשות כשהם באים לעבודה. וזה אומר, המשמעות, זה שהוא נמצא שם בשביל לשרת את העובדים שלו, במקום הפוך. במקום שהעובדים שלו יהיו שם בשביל לשרת את העסק שמשרת אותו. והכל, זאת אומרת, אני חושב אם אני מסתכל על המשמעות שלא לפתור את הדבר הזה, זה גם לחיות באיזה מין עיוות כזה. זאת אומרת, זה לנהל עסק שהכל בו הפוך. זאת אומרת, אני עובד בשביל העובדים שלי, וכולנו עובדים בשביל העסק, במקום שהעובדים עובדים בשביל העסק, כדי שהעסק יעבוד בשבילי, שזה המסלול. ובשביל זה הם שם.
ממש ככה.
כן.
זה רמזור, תמרור אדום. זאת אומרת, ברגע שאנחנו, אני אישית לא מסוגלת לעשות משהו שלא כיף לי. זאת אומרת, אנחנו כן עושים בעסק, אני עושה דברים שאני פחות אוהבת, ברור, אבל בגדול, בתמונה, במבט על, אז מאוד כיף לי לעשות את מה שאני עושה. אז ברגע שבן אדם לא מבין שמשהו מהמקום של ההנאה לא טוב, לא נכון שם, אז זה תמרור עצור להביא ולשנות מסלול. משהו שם לא נכון, לא עובד כמו שצריך. הרי לכולנו, אנחנו כבעלי עסק קטנים, יש לנו איזושהי מתנה לתת לעולם, ואנחנו רוצים לתת את המתנה הזאת לעולם, כי זה מה שגורם לנו להנאה וכיף, אבל כשזה מתחיל להפוך, להזין את העסק ולהזין את המשכורות, זה כבר משהו מאבד שם, צריך לעשות כיוון מסלול ולראות איך אנחנו עושים את זה אחרת. תמיד לזכור שהענאה, מבחינתי היום, תמיד לזכור שהענאה היא המוביל. זה הדבר הכי חשוב, הכיף. זה הדבר הכי חשוב לדעת שאנחנו בדרך הנכונה, במסלול הנכון. אני יודעת מה...
את אומרת פה משהו, יש הרבה התפסו כמאוד לא פופולרי.
מה?
הכיף שלי בחזית.
כן?
זה לא פופולרי להגיד את הדבר הזה.
אז הגיע הזמן, לכן אני פה.
מעולה.
לא הייתי שם.
באמת, למה לבלות כל כך הרבה שנים בתוך העסק, ומי שרוצה שיהיה לו עסק שמסגשג, הוא לא מתכנן להיות בו שנה, שנתיים, הוא מתכנן להיות בו יותר. אז למה לתכנן משהו שאחר כך תהיה בו 10 שנים, 15 שנה, 20 שנה, שהוא לא כיף? זה נשמע באמת, באמת מטופש. אם נשאל ילדים, הם יגידו לנו שזה לא הבחירה טובה. אבל בתור מבוגרים, אנחנו שמים את הכיף שלנו במקום אחרון.
לא, וזה לא. אתה יודע מי ההשראה שלי? ריצ'רד ברנסון. הוא השראה שלי.
הרבה כיף.
שעושה כיף. זה פשוט, זה שטויות שהוא עושה שם.
זה גם נורא מושך. זה גם נורא מושך. למה שאני אלך למישהו שלא כיף לו בעסק שלו?
נכון.
עדיף ללכת למישהו שכן כיף לו.
נכון. ותקשיב, העסק שלי, כשהיה לי כיף, העסק צמח. הכנסים שלי היו כיף אחד גדול. והעסק רק הלך וצמח. כשנגמר הכיף ונגמרה הנאה מכל מיני דברים שקרו, אז התחיל להיות הירידה ותקרת זכוכית וההישרדות, וממש אתה מרגיש שאתה כאילו צריך לדחוף קירות כדי שמשהו יקרה. זה לא.
דיברת על כנסים, אז אני אגיד עוד משהו ששוב, אנחנו... שוב, נמצאים בנקודות בשיחה הזאת, לפעמים אני מדמיין מי שיקשיב, ויכול לפספס איזושהי נקודה. אני אקח דוגמה של כנס. כשאת עושה כנס גדול, בטח לכמה מאות אנשים, יש שם הרבה סטרס אמיתי, חיובי, לא שלילי בכלל. הימים האחרונים לפני שכנס מתחיל, בתור מי שעשה הרבה כנסים למאות אנשים, זה סיוט. זה הדבר ה... הדבר היחיד שאת רוצה זה להיות כבר אחרי. אז, ועדיין זה כיף. זה כיף. זאת אומרת, הדרך היא כיף. התהליך הוא כיף. התוצאה בסוף, האנשים שמגיעים, כל המכלול הוא כיף. כשאנחנו אומרים כיף בעסק, זה לא אומר שכל נקודה בעסק היא נטולת סטרס. לא, ממש לא. זאת אומרת, ואני יודע, היום אני יודע כשאני עובד גם עם אחרים שאני, נכנסים כן, לתהליך הזה, אני מנסה, לפחות שיהנו קצת מהתהליך, כי נכנסים במיוחד לאירועים וכאלה דברים, דברים שיש בהם באמת, אנחנו לוקחים על עצמנו משהו די גדול, שלא עשינו לפני, ואנחנו מאוד מאוד מכוונים גם לתוצאה, במיוחד אם יש משהו מחירתי בסוף, אז אנחנו גם רוצים שזה יהיה נורא מדויק והכל, אבל מה שאני רוצה לחדד, זה שזה לא אומר שזה לא כיף.
נכון, לגמרי.
לא כיף זה מה שדיברת מקודם. לא כיף זה לקום בבסה בבוקר ולא לישון בלילה. זה לא כיף.
לא כיף.
אז בואי תספרי קצת על בעצם מה עשית. קצת מה אנשים יכולים לעשות, מה את עשית.
אני אספר מה אני עשיתי. קודם כל, אני באיזשהו שלב הבנתי שאני צריכה לעצור. ניסיתי להימנע מהעצירה כמה שיכולתי, אבל זה... באיזשהו שלב הבנתי שאני צריכה לעצור, אז עצרתי, זה לקח לי המון זמן לאשר לעצמי את העצירה הזאת, בזמנו הרגשתי שאני לא מסוגלת לעשות כלום, וכל מה שאני רוצה זה רק לשבת מול הטלוויזיה ולראות סדרות טלוויזיה, ולא הרשיתי לעצמי לעשות את זה, אז להרשות לעצמנו לעצור, לפעמים נראה, אני הרגשתי שאם אני עוצרת זה יהיה לכל החיים, אני בחיים לא אחזור לעשייה, אני כל יום יושב ויראה, וזה מה שהפחיד אותי, אבל כן. הצירה יכול להיות שאם אנחנו נותנים לעצמנו את השבוע הזה, וזה מה שקרה לי, בסוף הרשיתי לעצמי לעצור, כי הייתה חופשת פסח, אז אמרתי, אוקיי, זה פסח, יש לי תירוץ, אני יכולה לעצור, אז עצרתי, ולא עשיתי כלום, חוץ מלראות סדרות טלוויזיה, ובסוף השבוע הזה חזרתי עם אנרגיות, עם רעיונות, למה אני הולכת לעשות עכשיו. זאת אומרת, ואז רציתי כבר להתחיל לחזור. אז להרשות לעצמנו לעצור, זה מאוד מאוד משמעותי, בלי נקיפות מצפון. כי אם משהו משדר לנו בפנים שזה מה שאנחנו צריכים לעשות, אז זה מה שאנחנו צריכים לעשות כרגע. זה מה שיביא לנו בהמשך את הפתרון, את הראייה. אנחנו לא מצליחים לראות מעבר למה שאנחנו רואים כרגע. אנחנו צריכים לראות משהו חדש. והמשהו החדש הזה יגיע רק ממקום של הצירה. אז זה אחד הדברים שעשיתי, זה ממש לעצור בלי נקיפות מצפון. ולקחת חופש שבוע, אפילו חופש בבית, לא לצאת לנסיעה, אלא לא לעשות בעסק.
ומה עם הסטרס הכלכלי שנוצר כתוצאה מהעצירה הזו?
אז זהו, אני חושבת שאם אתה לוקח כמה ימים או שבוע, זה בסדר, אתה יכול להתארגן ככה ולעשות את זה. הדבר השני שאני עשיתי במקביל, זה היה להוריד הוצאות. פשוט להקטין את ההוצאות שלי, משמעותית. כי הבנתי שאם אני רודפת אחרי הזנב שלי, ואני רודפת להכניס את הכסף כדי שאני אוכל לממן את ההוצאות שיש לי, אני אף פעם לא אצליח לצאת מהסטרס הזה שאני נמצאת בו. ולכן ישבתי עם עצמי, נאלצתי להיפרד מהצוות שלי, זו הייתה החלטה לא קלה, במיוחד, היקף העבודה כבר ירד, אז בגדול יכולתי לפטר, כאילו, לפטר את הצוות או להיפרד ממנו, אבל כל הזמן המחשבה שאני אחזור להיקפים גדולים, אז אני אצטרך אותם שוב, אז אולי אני אשמר אותם כרגע.
כן.
אני מבין למה אני מתכוונת?
כן, כן.
ואז לא, אני לא, כאילו, אני עוצרת. אני פשוט מורידה ומקטינה הוצאות בכמה שאני...
הייתה לי אשת מכירות נורא נחמדה, שהיא... הייתה לי מין שיחה כזאת טלפונית איתה, שהיא כאילו... לא רציתי להגיד לה ש... שאין לי מה לתת לה יותר מדי לעשות, אבל היא הייתה מאוד מוכשרת והבינה, אולי כדאי שנעשה איזושהי עצירה, מין כזה, עזרה לי לרדת מהעץ. אני חושב שאמרת לפטר, לפטר זה בסדר. לא עושים, כשאנחנו אומרים לפטר, לפטר, דווקא אני מתעכב על זה רגע, ואז נמשיך כן לעוד דברים שעשית, אבל אנשים מרגישים רע עם הדבר הזה של לפטר. בדרך כלל כשאנחנו מפטרים, זה טוב לשני הצדדים. זה בדרך כלל מה שקורה. אבל אפילו זה לא טוב לצד השני, זה טוב לנו. את שמה את עצמך במרכז, אם זה הדבר טוב לך, אז זה הדבר הנכון לעשות. אנחנו לא יכולים להיות אחראים על כל העולם. נכון. בואי תמשיכי, עצרתי אותך.
לא, זה בסדר, כי אני מאוד מאמינה שאנחנו הנכס הכי חשוב בעסק, אז אם אני לא אטפל בעצמי, העסק הזה לא יקיים יותר. אז אני חייבת, אתה יודע, בכל תהליך של ריפוי, נגיד אם יש לנו דלקות בגרון, אנחנו לוקחים את האנטיביוטיקה, אז יש את השלב הזה של העשייה שעוד לא רואים את התוצאות. אז צריך לעשות פעולות לריפוי. אז אחת הפעולות הייתה להקטין באמת הוצאות, כדי שאני אוכל לחזק את מי שאני, את עצמי. זה הדבר הכי, היום אני מבינה שזה הדבר הכי משמעותי, זה לחזק את עצמנו. אז להקטין הוצאות זה משהו שעשיתי באמת למינימום שיכולתי, כמה שיכולתי להקטין, כדי שאני לא ארגיש מחויבות להביא הכנסות כרגע בצורה של הישרדותית קשה. זה דבר אחד. דבר שני, אחרי שעצרתי. ואז גם פעולה שעשיתי זה להיכנס פנימה, ממש להבין מה קורה בתוכי, מה אני רוצה, מה אני מרגישה, מה נכון לי לעשות, להכיר מה, איך נכון לי לפעול, כי הרבה פעמים אנחנו לא פועלים במקום שהוא נכון לנו. אני אתן למשל דוגמה, אני לא יודעת אם אתה זוכר, אבל באחת הפעולות שעשינו, אחת מההשקות שעשיתי לתוכנית לירידה במשקל, אתה אמרת לי, תקשיב יעלת, הסרטונים שלך של ההשקה קצת ישנים, אני חושב שזה הזמן ליצור סרטונים חדשים. אמרתי, טוב, אני אצור סרטונים חדשים, ובאמת פניתי לצלם וידאו מאוד 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 מפורסם, שאחת מהקבוצה, אחת מהבנות שהייתו איתנו בקבוצה עבדה איתו, ושלחתי לו טקסטים וקבענו יום צילומים של סרטוני השקה, חמישה סרטונים קצרים של 3 דקות כל אחד, לא משהו ארוך, סרטוני השקה. וביום צילומים הוא התעקש שאני אדבר בטקסט, שאני אגיד בדיוק את מה שהיה כתוב בטקסט, בדיוק. עכשיו הוא היה רגיל לעבוד עם אותה קולגה שהיא זורמת בצורה מדהימה מול מצלמה, ואני לא כזאת, לי מאוד קשה לעמוד מול מצלמה, ולהוציא טקסט ככה זורם, וחמישה סרטונים קצרים, לקח לנו יומיים של 12 שעות כל יום צילומים, יומיים. אני יצאתי מותשת ובדיכאון, ולא יכולתי לצלם אחר כך סרטונים במשך שנה, כי אני הרגשתי שזה שחק אותי לחלוטין. אחרי שנה עשיתי כנס, ורציתי לכנס...
את רואה אגב שאני זיוף?
אתה זיוף?
הנה, אמרתי לך משהו שלא עובד.
לא, אני רואה מה שאני רוצה להגיד, שאנחנו צריכים למצוא את מה שעובד לנו, כי אחרי שנה, אתה לא אמרת לי לקחת את הצלם הזה, אתה אמרת לי לעשות סרטונים, לא אמרת לי איך לעשות סרטונים.
זה בסדר, זה בסדר.
אחרי שנה היה לי כנס ורציתי לעשות סרטון לכנס, עכשיו היה לי את הטראומה של הסרטונים שאז, ודיברתי עם וידאו בקרי, אתה זוכר את וידאו בקרי?
בטח.
אמרתי, תקשיבו, אני רוצה לעשות סרטון לכנס, אבל יש לי טראומה, אז תביאו לי פרומטר, אני לא טובה בלעמוד מול המצלמה ולהגיד, לדבר ולהגיד בדיוק את הטקסט, תוקח לי שעות. אז היא אמרה לי, תקשיבי, אני לא עובדת עם פרומטר, אבל אני עובדת בדרך שאני אראיין אותך, כמו שאתה עושה עכשיו, את תעני לי תשובות, ומזה אני אפיק סרטון. קבענו באיזה גן עם מלא מלא ורדים מסביב, את הצילומים. זה היה הבוקר הכי כיף שהיה לי באמת עבר מבחינת צילומים. היה כל כך כיף, ומה שאני רוצה להגיד בכל הסיפור הזה, שיש כל כך הרבה דרכים לעשות כל דבר, שאם אנחנו לא ניכנס פנימה ונבין מה נכון לנו, ואני בפעם הראשונה אחרי הצילומים הרגשתי לוזרית, כאילו, תראי איך היא עושה את הסרטונים בצורה טובה, והיא זורמת, עושה 5 שעות ומצלמת 20 סרטונים, ואת על 5 סרטונים היית צריכה לעשות, ממש להשקיע 24 שעות בצילומים. אז ברגע שאנחנו נכנסים פנימה, וזה אחת העבודות שעשיתי במהלך השחיקה, זה לעצור ולהסתכל בפנים ולהבין מה נכון לי ואיך נכון לי לעבוד ומה אני באמת רוצה.
מדהים.
ומה אני צריכה כדי לקדם את העסק שלי. זה ללמוד מי אני. זה לקח זמן, אבל זה ללמוד מי אני.
נזכר במשהו, יש ראיון מהמם של יואב קודנר מראיין את מתי כספי, ממליץ לחפש ביוטיוב. ומתי כספי, הוא מספר על, על איך הוא, איך הוא עבד עם כל מיני אומנים, ואיך הוא הקליט להם. והוא מדבר, בדיוק כמו הסיפור שלך, הוא מדבר על זה שהוא עבד עם יוסי בנאי, והם התאמנו, הם התאמנו לפני, והוא אמר שיוסי בנאי הוא יודע נהדר, ידע נהדר להגיש, להגיש שירים, אבל הוא לא, הוא מזייף, הוא לא יודע לשיר, הוא, כל דבר אצלו צריך לעשות מלא 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 פעמים את, את העבודה. אז הם התאמנו לפני, מתי כספי מלווה אותו בפסנתר, והתאמנו על השיר, ואז הוא הקליט את כל הליווי ואת כל הכלים, והוא הזמין את, את יוסי בנאי לאולפן, והוא אמר לו, אתה מקשיב עכשיו רק לפסנתר. הוא ניגן אותו בפסנתר, מתי כספי שמע באוזניות את הליווי, ויוסי בנאי לא שמע שום דבר, רק שמע את מתי כספי מדבר בפסנתר, בדיוק כמו באימונים, ויצא להם מדהים. והוא אמר לו, יוסי בנאי, אחר כך הוא אמר, אני לא מבין איך... איך ככה לא עשיתי את כל התקליטים האחרים שלי. כי זה מה שעבד בשבילו. פשוט הכל עבד חלק, הוא לא היה בלחץ מזה שהוא צריך לשיר נכון ביחד עם הכלים האחרים וכולי, והוא פשוט, והוא סיפר ברעיון הזה, אני מאוד ממליץ להקשיב לזה, מי שספציפית, מי שאוהב את מוזיקה ואת מתי כספי, בכלל ייהנה מזה, אבל הזווית הזאת של מישהו שיודע לעבוד בצורה שונה עם אנשים שונים, כי הוא יש שם עוד דוגמאות, אנחנו כבר כמעט חורגים מהזמן שלנו, אז אני אעצור פה, אבל זה ממש ממש הזכיר לי, זה לדעת, זה לזהות, ואם בן אדם מזהה את זה על עצמו, בן אדם יודע, כמו שאת אומרת, באינטואיציה, מה נכון לו, ואיך הוא עובד נכון, ואחד הדברים שלי יצא ללמוד גם בשנים שאני עובד עם עסקים, זה שאני לא מסוגל לגרום למישהו לעשות משהו שהוא לא רוצה. בסוף הם אנשים יעשו, זאת אומרת, אם אני מצליח לעשות את זה, לגרום למישהו לעשות משהו שהוא לא רוצה, זה לא ילך טוב.
זה לא ילך.
לא.
לא יעבוד.
לא יעבוד טוב. אז בסופו של דבר, אני בסוף ימליץ לו על משהו שהוא רוצה, ואני אנסה לדייק אותו על הדבר הכי חשוב, איך לעשות את מה שהוא רוצה לעשות בצורה הכי מדויקת, ולפעמים אני אעבוד חזק, 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 כדי שיתחיל לרצות משהו שהוא עדיין לא רוצה, שזה בסדר, אבל אז כשהוא ירצה לעשות את זה, זה כבר סיפור אחר, אז יש לזה סיכוי גבוה להצליח.
נכון, לגמרי. מה עוד לעשות כדי, עוד פעולות לעשות כדי לצאת, לטפל בשחיקה? אז לטפל בגוף, ולהעלות את האנרגיה של הגוף, מאוד מאוד משמעותי, זה לישון כמו שצריך, מי שיכול לישון, אני לא יכולתי, אבל לא משנה, זה לא, אנחנו בעלי עסק נוטים לעבוד עד השעות המאוחרות של הלילה, כי מספיק, נספיק עוד משהו ונעשה עוד משהו, וזה על חשבון השינה שלנו, וזה מאוד מאוד משמעותי, אז זה ללכת לישון כמו שצריך, לנוח כמו שצריך, פעילות גופנית מאוד משמעותי לעשות, למרות שבשחיקה אחד הדברים האחרונים שאנחנו רוצים לעשות, זה לעשות ולעשות פעילות גופנית, מניסיון אני אומרת את זה, אז זה למצוא את מה שכיף לנו, אם זה הליכה, או יוגה, או לרקוד, או לקפוץ בחבל, או לא משנה מה. אבל לזכור כן לעשות את זה ולצאת, כי זה מאוד מאוד משמעותי. לאכול, למזלי, אני תמיד אכלתי טוב, מבחינה בריאותית, כאילו אכלתי אוכל בריא, ואני יודעת שזה מאוד מאוד שמר עליי, בכל התקופה הזאת, למרות שבאמת עברתי, הגוף עבר איזושהי טלטלה, אבל אני לא רוצה לחשוב מה היה קורה, אם לא הייתי אוכלת כמו שצריך. אז זה באמת משהו שעזר לי לשמור על איזושהי מסגרת נכונה, אז לאכול כמו שצריך, זאת אומרת, ממש לטפל בגוף. כל אחד יודע מה הוא צריך לעשות כדי לטפל בגוף, כדי להיות מלא אנרגיה. לאפשר לעצמנו, זה גם משהו שלא הייתי מאפשרת לעצמי כל כך לפנק את עצמי. זאת אומרת, כן ללכת למסאז' פעם בחודש, או לטיפול רפלקסולוגיה פעם בחודש, או בשבועיים, לא משנה, מה שרוצים. כן למלא אמבטיה ולמלא אותה בקצף, ולהיכנס לאמבטיה מלאה בקצף בסוף יום כדי להירגע, עם מלח מגנזיום שמרגיע, כל מיני דבר כאלה, לפנק את עצמנו. כן לשבת מול, אני היום, תצחקו, אבל ארוחת צהריים שלי, זה מול טלוויזיה, עם סדרת טלוויזיה, זה פשוט מנקה לי את הראש. וזה מאפשר לי לחזור אחר כך בכוחות מחודשים. אז כן, לאפשר לעצמנו לעשות דברים שהם כיף לנו ולפנק את עצמנו. זה גם משהו שהוא כלי שאני השתמשתי בו, וסביבה. זה הכלי האחרון שלי, זה סביבה תומכת. זה אנשים שיהיו שם ולא יגידו, כי הייתי בכל מיני קבוצות, וחלק מהקבוצות מאוד דרבנו אותי להמשיך לעשות לא דברים שהיו לי נכונים לעשות. וחלק
מהסיבה...
חייבת, כן. חייבת, ובואי תצאי ותשווקי ככה ותעשי ככה ואנשי מחירות, לא, זה לא. אתם צריכים אנשים שיתמכו במה שאתם מרגישים וידעו לעודד אתכם מבפנים החוצה. לתמוך בתחושות, במקום שיכולים להוציא החוצה מה שמרגישים ולא שישאר בבטן, מקום שאפשר לפרוק בחוץ ולבכות ולהתעצבן ו... סביבה כזאת שתהיה נכונה להתמודד עם כל מה שמרגישים בתקופה הזאת. אז אלה כמה כלים ככה ש...
קודם כל זה נהדר, אני הייתי מוסיף על הסביבה שכן, זאת אומרת שכן יהיו מאפיינים בסביבה שאנחנו בוחרים, של אנשים שהם בעצמם, יש להם דרייב לזוז קדימה, זאת אומרת, יש אנשים שהם נורא נורא מפרגנים לזה שאת חייבת להיות בסדר עם עצמך ולהיות ככה, זאת אומרת, בסדר גמור שהם מפרגנים לזה, אבל בו זמנית הם לא מזזים את עצמו קדימה. אז זאת אומרת, אני חושב שצריכה להיות סביבה מאוד מאוד ספציפית, ולפעמים צריך לחפש אותה. וזה כנראה לא האנשים הראשונים שאנחנו פוגשים.
ואם אין, אז זה לראות מי כן יכול ולבנות את זה ולאסוף קבוצות, וזה מאוד חשוב.
נכון, נכון, מאוד מאוד מאוד. אני רוצה, איילת, בטוח שעוד היינו יכולים לדבר על המון המון דברים, אני רוצה, יש לך איזה מין סדרה כזאת של הדרכות במייל, אני אגיד לכל מי שמאזין, זה מוצר בתשלום, מוצר כניסה כזה אפשר לקרוא לזה, שאיילת יצרה, אני רוצה לשתף בדבר הזה. אוקיי, אני אציג את זה, אם את יכולה גם להגיד מה הקישור לזה, מי שרוצה עוד מי...
הקישור הוא איילת רוזנפלד, נקודה CO, נקודה IL, קו נטוי, קומפס, מצפן. וזה פשוט סדרה של מיילים, של כלים שאני משתמשת בהם עד היום, הכלים החזקים שלי, כדי לחזק את עצמי, כדי להתחבר למצפן הפנימי שלי, שמשם אני אצא לעשייה. 10 ימים, עם 10 מיילים, בעלות סמלית של 27 שקלים. אז זה המוצר של המצפן הפנימי. ואמיר עוד פה? או שאמיר נעלם?
הנה, אני פה.
שרשמת את הקישור.
כן, נכנסת.
זה איילת, CO IL, קו נטוי קומפס.
ומי שמאזין להקלטה זה איילת רוזנפלד עם S. איילת רוזנפלד עם S, CO IL, קו נטוי קומפס, COMPASS. אפשר פשוט באתר שלך להגיע לזה ולהסתכל איפה זה מופיע ב...
לשניות למעלה ולעבוד איתי. אז יש לשם...
מצוין, אז באופן כללי בכלל, אני ממליץ, תסתכלו גם על הדברים שאת עושה.
אני אשמח אם רוצים להצטרף לתפוצה, ואז לקבל ממני באתר, יש את הקישור לתפוצה.
גם, מאוד מאוד מומלץ, מאוד מאוד מומלץ. כאמור, כפי שקורה לי בשיחות מהסוג הזה, היינו יכולים עוד הרבה לדבר, אבל אנחנו נסתפק בזה, היום, אני היום לא אקרא את ההערות, יש פה כמה הערות מאוד מעניינות ושאלות, אבל פשוט מפאת הזמן, איילת כמובן את מוזמנת, אני רוצה אחר כך להתייחס לדברים שאנשים כתבו בצ'אט, אז כמובן אחרי השידור אפשר לעשות את זה, ומעבר לזה באמת המון המון תודה, באמת תענוג גדול לילד.
באהבה, תודה לך ותודה לכם שהקשבתם, היה כיף.
תודה, תודה.
תודה שהזנתם, כאן אמיר ארדוף, ובזאת אנחנו מסיימים פרק נוסף של פודקאסט האסטרטגיה, נתראה בפרקים הבאים. אני מזכיר שאפשר להצטרף לשידור הזה גם בלייב, זה קורה בימי רביעי בעמוד העסקי שלי בפייסבוק, פשוט לחפש אמיר ארדוף בפייסבוק, תגיעו בקלות. אני ממליץ שוב להיכנס לאתר ardof.com, זה hardoof.com, שם יש המון 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 חומרים נוספים, והרבה מידע על מה אני עושה בימים אלה. נתפגש בהמשך.